שלום עודד.
שלום לנו.
שלום לצופים של We Act. היום יש לנו אורחת שאני מעריצה אותה, אני ממש מעריצה אותה, כי היא בסך הכל בת 19. וכשהגיעה ככה מגיפת הקוקוריקו, רוב החבר'ה בגילה, קצת זה עצר להם את התוכניות, אם זה טיול, אם זה לימודים, והמון התבאסו, שרצו אצל ההורים, בעיקר התמרמרו ולא עשו כלום. אבל הילדה המדהימה הזאת, סליחה, לא ילדה, היא לגמרי
בחורה.
אישה, והיא בת אדם מדהימה. הבינה שצריך לקחת אחריות, והבינה שהיא יכולה לשנות ושהיא צריכה. והיא לקחה את המגפון, והיא לקחה את הסטיקרים של התו האנושי, ויצאה להגיד את האמת ולהגיד אותה בצורה הכי ראותה, הכי חזקה, הכי לא מתפשרת והכי מכבדת ששמעתי עד כה. אז אני מזמינה את מריה ורטנוב המדהימה.
שלום. תודה רבה.
איך היא מצניקה, מירי, כמה הרפת לה וזה.
לא, היא יודעת שהיא תותחית על, אני אומרת לה את זה בכל יום.
אז
איזה כיף זה שיש כאלה צעירים מדהימים, ואנחנו הזקנים תמיד שאלנו לאורך כל השנתיים האלה, איפה הסטודנטים? איפה הנוער? איפה אותם מחוללי מהפכות שאנחנו רגילים מההיסטוריה? אז באמת חלק היו בנטפליקס, וחלק, החלק הטוב, תספרי לנו מריה, תספרי לנו מה החלק הטוב עושה, מה את עושה.
אני אומרת שקודם כל, שמחה להיות פה. דבר שני, אני רוצה להגיד שכולנו יכולים להצטרף לחלק הזה, לחלק הטוב, לחלק שעושה בשביל לשנות את המציאות שבה אנחנו חיים, המציאות המטרידה מאוד שבה אנחנו חיים. ואני רוצה להגיד לכם שאני אישית הולכת לאוניברסיטאות, מכללות, בתי ספר, אני מתעדת גם עבירות כאלה של כפייה בעסקים פרטיים, כמו מועדונים או קיוסקים, גם בין היתר ללכת להבימה במוצ"ש, כל דרך אפשרית להפגין, כל מוצ"ש שאני שם.
עכשיו אני חושב שאני ראיתי אותך באיזושהי הפגנה.
אי אפשר לפספס אותה, אי אפשר לפספס אותה.
אבל זה ככה בסוף השידור. אז תגידי, מתי התעוררת, מריה? כאילו, איך...
את חושבת שאת ישנת? או שאת, אני, רגע, אני באמת מבקשת עכשיו ממי שצופה ומי שישמע, תסבירו לי איך בן אדם יודע אם הוא ישן הוא ער, ואיך אנשים אחרים יודעים מי ישן מי ער ומתי, ואני, תסבירו לי, אני אשמח, אבל מריה, אולי אתה צריך להסביר לי.
אני יכולה להגיד עליי באופן אישי שאני תמיד הייתי סקרנית, שאלתי שאלות, תמיד עניין אותי מה קורה. בסביבות גיל 15-16 התחלתי להתעורר לדברים אחרים, כמו זכויות נשים או כפייה דתית, דברים שהיו רלוונטיים ל-2018 נניח.
וואו, אז רגע, אז באמת, 2018, לנו זה נראה אתמול, אבל ב-2018 את היית בת?
16.
ובגיל 16, מה שבער בך זה זכויות אדם, זכויות נשים.
כן, מזה התחלתי. הייתי במועצות תלמידים, כאילו פעילות חברתית שהיא לא בהכרח, כאילו, הפגנות, זה התחיל עם ההפגנות אחר כך, 2018, ככה התחלתי עם המחאות וההפגנות...
הפגנות בלפור?
בלפור, אני יוצאת בלפור כל השנה האחרונה. בדרך הספקתי להיות בצהל, שגם שם יש כפייה לא מהעולם הזה.
לא.
הספקתי
להיות... וקורונה, מתי התעוררת לנושא של הקורונה?
זה מאוד מעניין, בוא נגיד מההתחלה אני ראיתי שיש סביב זה, שזה כאילו נראה לי כמו ספין תקשורתי. אני עוד לא ידעתי כלום, אבל אני די התבדחתי ואמרתי, בדיוק היה דיבור אז על זאת שנשבתה לכלא ברוסיה, נעמה יששכר. ופתאום...
נכון.
פתאום נגיף חדש מסין וכל הכותרות, ואני אמרתי שזה מוגזם בעיניי. אבל ברור שגם אני... איכשהו נסחפתי, אתם יודעים, כולם מפחדים, אמרו שההורים שלי בקבוצת סיכון, אז אני איכשהו בחודשיים הראשונים של הסגר הראשון, אמרתי, טוב, בסדר, אני קטונתי מלהבין מה זה אומר מה שקרה שם. אבל אז, היו כמה דברים שנראו מסריח. קודם כל, אני יכולה להגיד שמתוך כאב ונפילה, בן אדם מתעורר, אני יודעת שזה הייתה בשבילי י"ב החשובה, שבה אמור להיות לי מסיבת סיום, נשף סיום, מסע לפולין, מה לא, וכל זה התבטל, התבטל, כאילו לא היה. סיימנו את השנה שלנו, כאילו אנחנו לא למדנו שם 12 שנים, בשביל מה? בזמן שדברים אחרים התקיימו כהלכה, זאת אומרת, גם כבר אז זה היה נראה מסריח, שאנחנו לא יכולים לקיים את המסיבת סיום שלנו, אבל חברי כנסת יכולים לקיים איזשהם אירועים. ראינו את זה, אבל מה שהיו כמה דברים שאי אפשר היה שלא להזדעזע.
אז רגע, מעניין אותי, כשאת אומרת ראינו את זה, באמת בשכבת הגיל שלך, אתם חוויתם את זה ממש סוף תיכון, גיוס, הגילאים האלה. לפחות מתוך הנקודת מבט שלך, מה היה לך רוח? אנשים באמת פחדו, לא פחדו, כי אני באמת קיבלתי את הרושם שהייתה מין אדישות. מצד אחד גם לא היה, תודה לאל, יותר מדי פאניקה מאפוקליפסה וגופות ברחובות, אבל גם הרגשתי, ועד היום, בגלל זה את מבחינתי איזה אור באפלה, הרגשתי הרבה מאוד אדישות, וחוסר אכפתיות מהדור הצעיר, מטובי בנינו ובנותינו.
אני יכולה להגיד שזה נכון, אני יכולה להגיד שזה נכון. אני אישית, אם כבר לחבר את זה לשאלה הקודמת, אז אני פשוט התוארתי כשראיתי שנתניהו עושה סיבובים, קודם כל הוא אומר דברים כמו שבב לכל ילד, מה זה אמור להיות בדיוק? לא הבנתי. אני ואימא שלי ראינו את זה, זה היה ה-waking call, וגם ראינו שאם סגר אחד עבד, למה עוד סגר? אם סגר אחד לא עבד, למה עוד סגר? אנחנו ראינו ביוני 2020, בוא נגיד ככה, כשראיתי גם שהעסקים הקטנים חוטפים פה מכות מהממשלה, שאנשים נחנקים כספית, שזה היינו גם אנחנו. אני אגיד לכם מה הכי העיר אותי, שזה אבא שלי, הוא רופא. רופא חירום, הוא היה אמור להיות במחלקות האלה, ומאיזושהי סיבה לא סיבה הוא פוטר, ואז במשך שנה הוא חיפש עבודה. אני תכף אגיע לזה, אבל זה לא...
וואה, זה מעניין.
הוא חזר מהמחלקות במרץ 2020, אני ואימא חיכינו, אמר שהוא יספר על הגופות, על העומס, והוא אמר שהיו שם בקושי 3 אנשים. ואני הייתי בשוק. אני אמרתי לו, לא, אתה לא נכנסת לחדר הנכון, מה זאת אומרת? לא. הוא אמר שלא היה שם שום עומס כמו שמראים בטלוויזיה. אז לא משנה, אני קצת נסחפתי עם השאלה הקודמת, כי היו הרבה דברים שהשפיעו על ההתעוררות הזאת שלי. אבל כן, בני גילי, אני יכולה להגיד שיש אדישות, יש אדישות, וגם אם אין אדישות, זאת אומרת, אלה שכן ערים, הם כרגע נמצאים בצבא, אסור להם להביע דעה, להשתתף במחאות, ויש עליהם גם כפייה רפואית מאוד חמורה. עכשיו, בני גילי באופן כללי גם אז, אני יכולה להגיד שאף אחד לא פחד, כמו שאמרת, מאיזושהי אפוקליפסה ולא יודעת מה, אבל אנשים, למה הם רצים עכשיו לעשות את החיסונים והמסכות? נגיד, האוכלוסייה המבוגרת פחדה, כי עליהם השפיעו יותר, אבל הצעירים רוצים פשוט את החיים שלהם בחזרה. זה הכל כפייה, הם רוצים לעבוד מועדונים, וכל אחד והסיבה שלו, רוב האנשים בישראל, אפילו לפי המחקרים של התשקורת הנוכחית, לא עשו את הזריקה, או לא עוטים את המסכה, בגלל שהם באמת פוחדים מנגיף, אלא בגלל שקופים עליהם את זה בצורה אגרסיבית. וכן, אני יודעת שגם במחאה במוצ"ש והבימה, אני בקושי רואה אנשים בגילי, וזה מבאס אותי, ואני רוצה לקרוא להם לצאת החוצה. אני כאילו...
הלוואי, הלוואי. אז באמת, את יודעת, את אמרת משהו, גם אני ככה ראיתי את זה מהצד, שבאמת הדור שלכם, שכבת גיל שלכם, כן, גם הרבה אמרו לי, דיברתי עם הרבה תלמידות לשעבר, ואמרו לי, אנחנו עושות כי ללכת, כי לפה, כניון. ונורא כאב לי לשמוע את זה, נורא כאב לי שלא מבינים את המשמעות שמה עלול להיות המחיר אחרי. מצד שני, אני גם מבינה, מנסה גם לא לשפוט, שבגיל הזה יש ככה איזה אגואיזם שהוא טבעי, ויש גם מבחינה בריאותית פחות מתעמקים ועוצרים לחשוב, אולי לטווח הרחוק אני אזיק לבריאות שלי. אבל כיום, אחרי חיסון 1, 2, 3, סגר, מגר, פה, כל מסכה, לא מסכה, את חושבת שזה השתנה? שיש כבר קצת, מתחילים להריח שמשהו פה הולך לכיוון אחר?
אני יכולה להגיד שאומנם יש לי עדיין חברים בגילי, כאילו אלה שלא מהמחאה והכל, שהם לא מוכנים לראות את זה, והם רוצים את המועדון והמסעדה, אבל יש לי, וזה בסדר, אני מבינה שהם נמצאים בטראומה מכל הסיטואציה, הם מיצו מזה מתישהו, אבל כן, אני רואה, למשל, אוקיי, בני גילי אמורים להיות רובם בצבא, אני רואה שאנשים יוצאים מצהל ואומרים לי שאני צדקתי. אנשים פונים אליי אחרי כמה חודשים שאני מעלה את הכל לסטורי, חוזר והלוך ושוב. צדקת. שואלים אותי טיפים, איפה יש מסעדות שכן מקבלים בלי תו ירוק? איך אני יכולה להתמודד עם צהל? איך אני יכול למצוא עבודה? אני עוזרת להם גם בכל מיני דברים. חברים שלי מכל מיני סיטואציות בחיים, פתאום אומרים לי, וואלה, צודקת, ואני רואה אנשים שלא יכולים להישאר במקומות שהם היו בהם, בין אם זה צבא או משהו אחר. אני רואה התעוררות בקרב אנשים שלמדו איתי בבית ספר. זה מאוד, גם אם זה בטיפות, זאת אומרת, גם אם אני רואה שניים, שלוש אנשים בחודש שפונים אליי בצורה הזאת, זה וואו בשבילי. כי זה פשוט שונה, אני לא יודעת, אני לא רואה בגיל שלי הרבה אנשים, אתם צודקים, אני משום מה בקושי יש.
מריה, אז אנחנו כאילו מסתכלים עלייך בתור איזה סוג של אקטיביסטית.
מה זה סוג? היא האקטיביסטית. אחת ה, כן, כן.
אז היינו שמחים שתספרי לנו באמת לצופים, מה זה אומר מבחינתך ומה את עושה. אני דרך אגב ראיתי פוסט שלך שהוא היה די ויראלי, שהתמודדת עם כמה נוסעים באוטובוס, שזה היה מאוד מרשים, אבל אני בטוח שאת עושה עוד דברים. אז בואו קצת תספרי לנו על העשייה שלך.
אני יכולה להגיד שאחרי שיצאנו מבלפור, לא, אני אתחיל, בוא נגיד, מבחינת הקורונה, אני יצאתי למחאות העצמאים קודם כל. העצמאים והמובטלים, שאז סבלו מאוד כספית, וגם היום, פשוט היום הם לא יוצאים להילחם על זה כל כך. אחר כך הגעתי לצבא, לא, אחר כך התחילו המחאות של הקורונה כבר מוקדם מאוד, היו באבימה ובצ'ארלס קלור, כל מיני צעדות קטנות, אמנם היינו מעט אנשים, אבל זה לא היה כמו היום. אחר כך נכנסתי למערכת הכפייתית ושמה צהל, לחצי שנה, יצאתי משם ישר חזרה למחאות, וגם באמצע אני כאילו יכולה להגיד שאין, אני לא יכולתי לשרוד בלי המחאות, אז הייתי הולכת. כן, היו הפגנות גם לפני כן בנושא הקורונה, אני הייתי משלבת אותן פה בתל אביב, הייתי הולכת, היינו הבימה בימי חמישי, ואז הגעתי לבלפור, הרבה מאוד זמן שם, חלק גדול ידעו שבנימין נתניהו הוא לא הבעיה היחידה בסיפור, אוקיי? אני מהחלק הזה. אבל קודם החלטנו להעיף רודן אחד, ואחר כך להתמודד עם הפרק הבא בסיפור.
באמת, מריה, זאת נקודה מעניינת, אני רוצה לעצור פה, זאת נקודה מעניינת, עד כאחת שהייתה שם, כי אני האמת לא, אני גם עכשיו לא הרבה בהפגנות, אבל כשצעקו בבלפור רודן, אני התפננתי בבית ואמרתי, אני אף פעם לא, זה לא עניין אותי, כאילו מבחינתי הם כולם תמיד היו, ואני דווקא חושבת שראיתי את זה מחאה מאוד פוליטית, שוב, אני מעריכה וזה חשוב, אבל נראה לי שדווקא לפחות המובילים של מחאת בלפור, נורא התאכזבתי, כי הסתכלתי בהרצה על אלה במעלים שיושבים, ואז התחילו לעשות פה ניסויים על בני אדם, בלי לשאול אותם. ואני לא כל כך הרגשתי שאותם חבר'ה שזיהו את הרודן, וצעקו המלך הוא בעצם רודן, לא צעקו הקורונה היא בעצם קוקוריקו, כן.
אז אני יכולה להגיד שזו הייתה אכזבה לא קטנה, שבסוף, קודם כל ידענו שזה יקרה, וגם בתוך בלפור שהיה דבר מדהים, כן, אבל גם שם הייתה איזושהי השתקה לנושא הזה, וכשמישהו היה מדבר על זה, פתאום היו אומרים לו שלא כדאי, או היו מקרים כאלה, זה נכח בשטח וזה, ידענו שזה יבוא, אבל כשזה הגיע, זה יצר קרע, והיה קרע בתוך המחנה של בלפור שנוצר. מבחינתי, אגב, מובילים, מבחינתי אין מובילים, ואין מנהיגים במחאה שבה אני משתתפת. כולנו מובילים, אין מובלים, וזאת הבעיה גם, שלפעמים נזרקים להגדרות כאלה. אז כן, זו הייתה אכזבה מאוד, אני לא יכולה להשפיע על דעות של אחרים, אבל זאת אומרת, פשוט אני מבינה שכן יש כאלה בתוך בלפור שהיו יותר רק לא ביבי, מאשר נגד הדרך שהוא קידם, והוא לא היה לבד בזה, והוא לא יהיה לבד בזה. זאת אומרת, הבעיה היא לא בביבי, ספציפית, הבעיה היא בשיטה, במה שהם עושים. מבחינה עולמית, זה לא ישראל פה, זה מבחינה עולמית, כל מה שקורה פה. והרבה הרבה יוצאי בלפור הצטרפו למחאה החדשה. אבל יש כאלה שלא, וכנראה שהם עדיין רק לא ביבי. והם עדיין כאילו אני רואה חשש נוראי מזה שהוא יחזור, אבל תסתכלו רגע, יש פה רודן חדש, אותה הסתה, אותה שחיתות, אותה דרך דיקטטורית, שום דבר לא השתנה, אלא אם כן אפילו יותר גרוע, ואני אומרת שאנחנו צריכים להילחם ברוע ולא בבן אדם ספציפי, איבדנו קצת.
אז מריה, אז בעצם חוץ מי ללכת להפגנות ולתמוך בהפגנות, גם בבלפור וגם בבימה, מה עוד בעצם את עושה? כלומר,
אוקיי, אז אני יכולה להגיד שאת המסכה אני הורדתי במרץ, 15 במרץ, שזה 2021, שזה שנה לסגר הראשון. החלטתי שאין יותר על הסנטר, אין יותר פחד מפקחים, אין יותר הצטדקויות. אני פשוט, אני נושמת. זה היה כשעוד הייתה הנחיה ללבוש, לעטות אותה בחוץ. תו ירוק מעולם לא, כמובן לא לקחתי את הזריקות, אבל אני גם לא התכוונתי, אני מההתחלה לא תמכתי בו, זאת הכוונה. מסכות, זה משהו שאומנם לא תמכתי בו מההתחלה, מהידיעה שזה לא יעיל אפידמיולוגית, וזה אפילו מזיק, וזה כפייה והכל, אבל לקח לי זמן להגיד לא. אז אני יכולה להגיד שמאז מרץ 21, אני פשוט, אין סיכוי שמישהו יגרום לי לשים את הדבר הזה עליי, אין סיכוי שהכפייה תשפיע עליי, ובעיניי זאת מחאה. זאת אומרת, אני רוצה להגיד לכם שמה שאני עושה, נקרא לא לציית, זה הדבר הכי פשוט, וזה מה שיסיים את המגפה הזאת. לא קרן מרציאנו ודני קושמרו יודיעו לכם שהמגפה נסתיימה בגלל שלקחתם זריקה 11, אלא אתם תחליטו שזה מסתיים, שאתם לא מצייתים יותר, לא לתו ירוק, לא לתו סגול, לא למסכות, וזה נגמר, וזה מה שאני החלטתי לעשות. זאת אומרת, אני עולה נגיד לאוטובוס, ואני יכולה להתקל פתאום בחמישה אנשים שיציאו את נשמתם עליי, את כל ההסתה שהם ספגו בשנתיים האחרונות, אבל אני הולכת עם זה עד הסוף. אני רוצה להגיד לכם, לכל מי שצופה בזה, שמחאת היחידים זה קריטי. זה לא חייב להיות עם מגפון, וזה לא חייב להיות עם שלט, שזה מבורך, כן? אבל זה יכול להיות פשוט העובדה שאנחנו הולכים עם האמת שלנו עד הסוף, גם אם זה אומר לאבד תואר במכללה, גם אם זה אומר שזה מתנגש עם חוק חינוך חובה, כל דבר
חוק שהוא לימוד חובה, חוק לימוד. חובה, אנחנו גם נדבר על החוק הזה תכף.
נכון, אז אני הולכת, אני מבחינתי, אקטיביזם חלק משמעותי ממנו זה פשוט ללכת עם הערכים עד הקצה שלהם, ואני עושה את זה, וכן, לפעמים אני סופגת כללות, מבטים, דברים לא נעימים, אבל מה זה לעומת התחושה האדירה, והידיעה האדירה והעוצמתית, שאתה הולך עם האנושיות שלך, ועם הדברים שאתה יודע שהם נכונים, בלי לסטות מהמסלול הזה. אני אומרת לכם, ברגע אנחנו הרוב, אנחנו 9 מיליון מול 120 ואולי עוד כמה שעומדים מאחוריהם. אין סיכוי בעולם שהם יכולים להכניע רוב, אין מספיק מקום בכלא בשביל כל העבריינים האלה. ואנחנו לא עבריינים, אנחנו לא אנרכיסטים, הם האנרכיסטים שעוברים על החוק כרגע. אנחנו שומרים על החוק הזה.
או, יפה. עכשיו על זה רציתי לדבר איתך, כי אחד הדברים שמאוד מאוד הרשימו אותי, ובאמת מודה לך על זה, החזרת לי תקווה קצת לחיים. שמעתי אותך מדברת בצורה כל כך, עם הבנה עמוקה, על, באמת על העניין של זכויות, חובות, ומה ההבדל ביניהם, חוקי, חוקתי. את עשית הסברה מצוינת, אני לא מכירה הרבה אנשים, אזרחים, בוגרים, שכבר קיבלו השכלה ועברו חיים, הם עדיין לא מבינים, ולך זה בא, ההבנה הזאת באה כל כך בצורה טבעית, וכל כך מדויקת, ושמעתי אותך גם מדברת על זה בהקשר של מערכת החינוך, לא רק של האקדמיה, גם של מערכת החינוך. אז בואי תספרי קצת, תשתפי,
נכון,
איך את רואה את זה, איך את רואה את כל תקנות הקוקוריקו, ואיך את מסבירה את זה לאנשים החוצה. האם זה חוקי, כמו ששואלים אותנו, זה חוקי לחנוק את הילד? זה לא חוקי,
אבל
רגע, בואי נשאל.
אז אני חייבת להגיד לכם, אני אפילו לא יודעת ממה להתחיל, אבל אני אזרום. אני החלטתי למחות באופן פרטני. כאילו, אני רוצה שיסתרפו אליי כמה שיותר אנשים, אבל זה קשה, זה באמצע שבוע בכל זאת, אז אני הולכת פשוט לבתי ספר, מכללות, אוניברסיטאות ומקומות כאלה, לידע אנשים על הזכויות שלהם. אני, כשלמדתי אזרחות בבית הספר, זה לא היה הדבר היחיד שבו למדתי חוקים, אני כל השנה הזאת חפרתי לעומק על חוקים, זכויות, תקנות, אני מאוד עניין אותי, מאוד היה חשוב לי לעמוד על הדברים מגיעים לי ולנו, אבל בעצם פתאום קלטתי ככה, שכל החומר שעליו נבחנתי בבגרות באזרחות פאקינג לא רלוונטי. איך זה יכול להיות ש... כאילו, מה המורות מלמדות עכשיו? מה המורים מלמדים עכשיו? האם יש להם עדיין פנים להגיד לי שמדינת ישראל דמוקרטית עם חוקי יסוד ומגילת העצמאות וכל הדברים האלה? הכל לא רלוונטי. אז אני חושבת לעצמי, אז פשוט אני הזדעזעתי לגלות, שנתיים אחרי שסיימתי בית ספר, לא, שנה וחצי, שכל מה שלמדתי שם לא רלוונטי זה א', שתעודת הבגרות שקיבלתי היא כבר לא מפתח לחיים שלי. היום תעודת חיסון ומסכה זה המפתח לחיים שלי, בשביל לקבל השכלה ועבודה ופרנסה. אני יכולה להגיד שגיליתי שאנשים שלימדו אותי זכויות אדם, פתאום מעדיפים נאמנות לקורונה ולא לזכויות. ואני אומרת לכם שברגע שאני ידעתי את הזכויות שלי, אני יצאתי כמו מלכה לכל מקום. אני הזמנתי ניידת למועדון שלא הכניס אותי עם מסכה, בלי מסכה. אני הסתדרתי באין ספור סיטואציות שונות ומגוונות, כי העניין הוא כזה, אנחנו צריכים לדעת את החוקים והזכויות, זה סופר חשוב. זה מה שאני עושה כשאני יוצאת לרחוב, אני לא באה להתעמת עם אנשים, אני באה להתקן אותם שעדיין יש להם זכויות אדם, שאף פוליטיקאי כזה או אחר לא יותר גבוה מהם, בשום צורה שהיא, כולנו בני אדם, צריך לזכור את זה, והם לא יכולים לגעת לנו בזכויות שאנחנו מקבלים מלידה, כמו הזכות לנשום, הזכות לחירות, לבחירה, הזכות לפרנסה, שזה, כאילו כל הדברים הבסיסיים האלה, לאן הם נעלמו? אני אומרת שאנשים לא יודעים עכשיו את הדקויות הכי קטנות, של התקנות, של הקורונה, שהם זרקו עלינו, הנחיתו באותיות הקטנות, והם רוצים שאנחנו נתווכח בינינו, זאת המטרה, לעשות פה משחק משעשע כזה של פקחים ואזרחים ומורים שמתווכחים אחד עם השני.
יפה, אז בואי תעזרי לנו פה, הורים תקשיבו, תקשיבו לילדה הזאת, תקשיבו, כי אנחנו באמת עוסקים הרבה בהסברה, בחזרה לשיעורי אזרחות ככה של כיתה ח', מה זה היה? בואו נדבר קצת על ילדים, את כבר, את אומנם בשבילנו את ילדה, אבל את, את באמת כבר לא קטינה. ויש ילדים בתוך מערכת החינוך, שבמערכת החינוך התקבל איזשהו רושם כזה, שפתאום יש איזה שינוי הפיכה, והתקנות שאומרים למערכת החינוך לבצע, הם איכשהו מחקו, את הזכויות של ההורים ואת האחריות של ההורים בעצם לשמור על בריאותם הנפשית והפיזית של הילדים לפי ראות עיניהם, לפי השקפתם, לפי הידע שלהם. אז את יודעת, אנשים הרבה יותר מבוגרים ממך, יכול להיות שאנחנו פשוט קצת עברנו דברים בחיים וכבר שבורים, לא מבינים את זה. בואי תדברי את, אצלך בית ספר רוטרי, בואי תסבירי לנו קצת מה קודם למה ומי מחליט על מי.
אני אעשה פה בריף קצר על הכל. אני רוצה להתקן אנשים בזכויות שלהם, סופר חשוב. אני יכולה להגיד שהאחים שלי עכשיו לא נותנים להם להגיע לבית ספר, מכתב, הוציאו מכתב נגדם שהם לא יכולים להגיע לבית ספר, ובו זמנית מאיימים בקצינת ביקור סדיר. לא הגיוני משום בחינה, שום בחינה.
אופו, רגע, והאחים שלך הם, אם, שוב, אם זה בסדר לספר, בני כמה הם?
בני 15, תאומים, בן ובת, שהם בכיתה ט', ופשוט ניסו להגיע לשער וסילקו אותם מבית הספר, והוציאו מכתב.
הם היו עם מסכה?
כן, כן. עכשיו, אני אגיד לכם מה הזכויות שלכם, כל מי שצופה בזה. קודם כל, האפוטרופוס, ההורה, יש לו אחריות על הילד, הוא קובע ביחד עם הילד עצמו, שהילד גם רשאי לקבוע על הגוף שלו סוף סוף. אני מסבירה את זה. כאילו, אז אף מנהל, מנהלת, מורה, מורה, לא יכולים להיות מעל ההורה או הילד הזה. הם לא יכולים לקחת לכם את זה, אבל מה שקרה זה שההורים לא מורשים להיכנס לבתי ספר פה, כי אין להם תו ירוק או משהו כזה, ובפנים בתוך בתי הספר כרגע, למשל, יש חיסונים בתוך בתי ספר, אין לדעת מה יקרה, חיסנו לא מזמן ילדים בכיתה א' בחיסון לקורונה, איך זה יכול להיות? בכל מקרה, הזכויות שלכם הם כאלה. יש את הזכות לנשום, שעל זה אין יותר מדי מה להסביר. איך אנחנו עומדים על זה? אנחנו מכריזים כחוק בעל פה, אינני פטור מעטיית מסכה. השר הורוביץ, בכבודו ובעצמו, דיבר על כך במליאה בכנסת. כשהוא אמר את מה שכולנו יודעים כבר הרבה זמן, לא כולנו, אני וכל הפעילים היותר כאילו בנושא הזה, יודעים שעל פטור ממסכה מכריזים בעל פה, זה לא צריך להיות אישור מרופא, שום אסמכתה. מי שמבקש מכם או דורש מכם דבר כזה, פוגע בחיסיון הרפואי שלכם, פגיעה בחיסיון רפואי של אדם, זה נקרא עבירה על חוק הגנת הפרטיות, וזה עד 5 שנות מאסר במדינה מתוקנת. עכשיו, יש גם את חוק כבוד האדם וחירותו, חוק יסוד. לפי הידוע, תקנות חירום לא יכולות לפגוע בחוקי יסוד. עוד משהו, שהוא בכלל לא קשור, אבל זה משהו שאתם לא יודעים. תלמידים נוסעים לבית ספר ובאוטובוס יכולים להתקל בנהגים שיעירו להם על מסכה. לנהג אוטובוס אין רשות להעיר, לאכוף את עניין המסכות כלל וכלל. דבר נוסף, מורים...
לאף אחד, אני רק רוצה לומר משהו לגבי המסכות, וגם הצוות החינוכי, הורים תקשיבו, וגם ילדים תקשיבו, גם לצוות החינוכי, אין את הזכות להחליט על הגוף שלכם, וזה אותו דבר כמו שמלמדים ילדים, שאם לא נעים לך, אתה אומר לא נעים, ואתה מחליט מתי נוגעים בך, מתי לא נוגעים, אותו דבר לגבי המסכה, וזה לא משנה אם זה מורה, או שוטר,
או
חבאי. זה, כן, אז מאוד 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 חשוב, ואת אמרת, אני בטוחה גם שאת לא אמרת סתם, כי אנחנו נתקלים בזה, שפתאום גם, לא רק הצוותי חינוך, בכלל כל מי שעובר ברחוב, מרשה לעצמו להעיר הערות, לתת המלצות רפואיות, להגיד מאיפה נושמים ומתי.
זה מרתיח אותי.
נתקלת בזה?
מרתיח ברמות. הנה, רק לפני כמה ימים אני נסעתי לי באוטובוס בשקט שלי, ופתאום חייל ניגש אליי. חשבתי שהוא שואל אותי על המסלול, הורדתי את האוזניה וזה. סליחה, את יכולה לשים מסכה בבקשה? כאילו, נראה לכם הגיוני. אנחנו בדיוק דיברנו בחברה הזאת לפני כמה זמן על זכויות נשים, על זה שאף אחד לא יכול לגשת אליי ולהגיד לי לחסות את החולצה שלי כי היא לא צנועה, נכון? אז פתאום כל האנשים הליברליים האלה מרשים לעצמם לגשת לאחרים, כל אחד פה יכול לסרוק אנשים עם ברקוד, כאילו הם מוצר בסופר, כל אחד יכול להעיר לאנשים שישימו מסכה על הפנים שלהם, כל שומר, פקח, שוטר, באזרח, פשוט אזרח שעובר ברחוב ולא נעים לו שאני לא מכסה את עברי נשימתי. וזה פשוט מערב פרוע, אני יכולה להגיד לכם שאתם חייבים לדעת, לאף אחד בעולם הזה אין זכות להגיד לכם מה לעשות עם גופכם, יש לכם זכות על הגוף הזה, הוא שלכם, וזה כפייה רפואית, פרוצדורה רפואית, זה כל בדיקה, מסכה, כל אחד מהדברים האלה שהם עושים בשנה האחרונה, זה כפיית פרוצדורות רפואיות, והדבר הזה הוא לא חוקי. זאת אומרת, אם אתם תעמדו על החוקים האלה ועל הזכויות האלה, אין דבר שיקפל אתכם, ואם אתם תהיו רוב, אם אתם תחליטו, נגיד אני תלמידה עכשיו בכיתה ו' ואני לא רוצה יותר לשבת עם מסכה כשהפוליטיקאים הולכים בלי, אז אני מספרת לחברים שלי בכיתה שאנחנו סיימנו עם הסאגה הזאת, אני קוראת לכל החברים שלי שיפסיקו, שאם לא נוח להם המסכה, הנה אני אגיד לכם את התקנה, פשוט אני אגיד לכם את התקנה בבחינה יבשה, כל אדם שיש לו קושי משמעותי מחמת מוגבלות פיזית, נפשית או שכלית, רשאי לא לעטות מסכה, ואפילו כתוב אין לעטות מסכה, כי זה פוגע בסוף בבן אדם אם הוא מתקשה. אז אין סיכוי שמנהלת בית ספר, בידיעה שהיא גורמת לנזק בריאותי אצל התלמיד, תקפה עליו את הדבר הזה.
אני חושבת שבאמת, כמה זה חשוב שדמויות כמוך, ובני גילכם, אין מה לעשות, אתם יותר חביבים וקרובים, ואפשר יותר להזדהות איתכם כילדים לילדים גדולים. אחד הדברים שאני מבקשת מכם כאימא, זה באמת להשמיע את קולכם, ולהסביר לאותם ילדים, שנראה להם פתאום, כאילו, חינכו אתם כבר לאיזה נורמה חדשה, שמותר להם, והם אפילו מחויבים להגיד, אני לא מסכים, אני לא רוצה, זה הגוף שלי ואני מחליט. ובדיוק כמו שאת עושה ומסבירה כל כך יפה, אופ, מה, נגמרה הסוללה?
כן, אני בדיוק שמה בטעינה שלא יתחבל לנו באמצע.
אין בעיה, אין בעיה, אנחנו בינתיים נקשקש. אז בדיוק כמו כמו שמריה אומרת, וזה כל כך, זה כל כך מקסים לראות אותה, פני מלאך וקול של נשמה גבוהה ועתיקה, וכל כך, עם כל כך חוכמת חיים. וכל כך הבנה.
אני חושב שמה שמעניין במריה, אני חושב שאנשים מבוגרים לא מכירים את הזכויות שלהם, אפילו אני חושב שאני לא שוחה בזה טוב כמו שאת פשוט אומרת את זה בצורה מאוד מאוד פשוטה, וזה באמת דוגמה לכולנו והשראה לכולנו. רציתי לשאול אותך קצת על הפעילות שלך באוניברסיטאות, כי זה קצת דיברנו על זה, ומאוד נשמח שתשתפי אותנו מה את עושה ואיך את עושה.
אז כן, אז אני יכולה להגיד שאני גם ככה תכננתי לעשות פעילות באוניברסיטאות ומכללות, אבל זה פגע בי ברמה הכי אישית גם. אני רוצה להגיד שאני נרשמתי לתואר במכללה, בסמינר הקיבוצים, וסולקתי משם באופן עתום מאוד, בגלל הסיבה, אותה סיבה שאני לא הסכמתי לעטות בשיחה, כי אני פתורה. לא כיבדו את הפתור שלי, העיפו אותי מהמקום, שאלו אותי שאלות סטיגמטיות, אני מנחשת שאת גם לא מחוסנת, כזה. ואני החלטתי פשוט לצאת ולעדכן סטודנטים. סטודנטים זה אנשים צעירים שימלאו תפקידים והקימו משפחות יום אחד, והם חייבים לדעת לעמוד על הזכויות שלהם. הם לא מוצרים בסופר שסורקים, הם לא במבה. הם לא, מה, מי יכול לקפות עליהם סמרטוטים שלא יעילים משום בחינה? אז אני הגעתי, נניח, התחלתי מאוניברסיטת תל אביב, אני חושבת, לא, כן, אוניברסיטת תל אביב זה היה אחת הפעמים הראשונות שלי, שם הוקצבתי, זה היה כאילו שבוע שעבר, הוקצבתי שם פיזית, בגלל שהדעה שלי לא מצא חן בעיני התוקף.
תספר לנו קצת, תרחיבי קצת.
אני הגעתי לשם מדבקות של התו האנושי, דיברתי במגאפון, סיפרתי לאנשים על הזכויות, חלקם אמרו לי תודה, חלקם נשארו להקשיב לי עד סוף דבריי. והאדם הוא סטודנט מהאוניברסיטה, התחיל להתעמת איתי. זאת אומרת, עימות, דיון, זה דבר שהוא קורה, כנראה שהוא הרגיש שאני גוברת עליו מבחינה מילולית, ואז הוא התחיל להתפרע פיזית. הוא פירק לי, הוא פשוט חדר למרחב האישי, הוא התחיל לצרוח, ואז הוא פירק לי את המגאפון ותקע לי ברזל ביד, מתוך המגאפון. ואני אומרת לעצמי, וכל הזמן הזה הוא חזר על משפט אחד, רוצחת, רוצחת את ההורים שלי, את הסבים והסבתות שלי. ונחתו, למה הוא אומר את זה? כי יש בשנה האחרונה הסתה פרועה בתקשורת, הסתה זה גם, זאת אומרת, יש לנו זכות שלא תהיה פה הסתה, הסתה זה פלילי, כשאברי גלעד קורא לנו רוצחים בשידור חי זה פלילי, וכששולחים אותנו, רוצים לשלוח אותנו לאוניות בלב ים, או להדביק לנו על המצח שאנחנו לא מחוסנים, כל זה פשוט לא חוקי, זה לא יכול להיות. אז האנשים האלה שדיברו בתקשורת, השפיעו על הסטודנט ההוא, ובגלל זה הוא תקף אותי.
מריה, את יודעת? אני רוצה להגיד לך משהו. אברי גלעד ובנט וכל החברה האלה אכן עשו עבודה טובה. מה שאותי מקומם כל פעם מחדש, וגם כשראיתי את הסרטון שלך, ראיתי אותו, ממש הזלתי דמעות, זה לא בנט ואברי, מי מכיר אותם? היית ברחוב, היו אנשים שעברו. לא כל האנשים הם, סליחה מכל החולי הנפש, אבל לא כל האנשים הם חולי נפש כמו הבחור ההוא. ואני קוראת לו, לא מתוך, לא להסתלבט עליו, לא להשפיל אותו, כי באמת יש לו תפיסת מציאות לא קשורה לכלום. אז הוא באמת חמלה, אבל אתם רואים, לא משנה על איזה רקע, אתם רואים בחורה עומדת, ובסך הכל מדברת, לא משנה איזה דברי טעם או לא. עוברים אנשים, והסצנה הזאת נמשכה הרבה זמן, והוא היה מאוד אלים, וכל שנייה ראיתי, הלב שלי נעצר, ראיתי שהוא בא לתקוף אותך, ראיתי את זה, את השידור אחרי
כן,
זה, בשידור
חוזר.
אף אחד לא התערב עד שאת לא הותקפת. וזה מה שקורה פה עם התו הירוק, וזה מה שקורה עם הבתי ספר, כי הרוב הם לא המטורפים הקיצוניים, והרוב הם לא האנשים הקדושים, איך קוראים זה? הערים שכבר יודעים הכל ויש להם את התשובות. הרוב הם אנשים ששותקים, מתקפלים או לא מתקפלים, לא עושים הרבה, ומחכים שמישהו יעשה משהו.
להתקפל זה, 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 זה בדיוק מה שהורס אותנו. זאת אומרת, אני מבינה שזה נראה כמו מצב ללא מוצא לפעמים, אבל אם אנחנו ביחד לא נתקפל, אנחנו נהיה כוח. אנחנו לא צריכים שבעל בריכה אחד מתוך כל בעלי הבריכות יבין שהתו הירוק פוגע בו עסקית. אנחנו צריכים שהם כולם יקומו על הרגליים. ואני יכולה להגיד שלגבי הנושא הקודם, גם ביום הולדת שלי, שזה היה בפברואר, נסעתי לי באוטובוס בחזרה, ופשוט אישה אמרה לי שאם לא היינו באוטובוס, היא הייתה מבטרת אותי לחתיכות וזורקת אותי לפח. ממש ככה. אישה שמבוגרת ממני בהרבה שנים.
וואו. איפה היא מעניין? זה עבר לה, היא חשבה על זה הרבה לפני, זה היא ממש היה לה כבר תיאור גרפי והכל.
כן, אז פשוט תחשבו על זה, תחשבו על זה, אבל יש גם סממן לקאטה ביחד. זאת אומרת, קאטה, אני לא אומרת שזה אנחנו, אני אומרת שיש את קאטה מסכות, מה שנקרא. אם אתה נכנס לכל מקום שהוא עם המסכה לסנטר או עד לכאן, אז אתה משלנו. אתה בסדר, אתה לא מכחיש נגיפים כזה או אחר, אבל אם הם רואים שאין לי את זה פה, שאין לי פה פיסת בד שלא מגנה עליי משום דבר, פה התקיפה מתחילה. זה כאילו, איזה הסתה כבדה. האנשים פועלים אבל מתוך גם משהו פנימי. הם פועלים מתוך משהו פנימי כי ההסתה יכלה להשפיע על כולנו. אני לא יודעת מה בדיוק מפעיל אנשים, אבל הנה, אני הייתי הבוקר גם בסמינר הקיבוצים, אותה מכללה שזרקה אותי. הגעתי לדרוש את הכסף בחזרה. הם רוצים להביא לי רק חצי מהכסף, הם רוצים להגיד שאני ביטלתי את התואר, אני צריכה להתנהל מול המשפטית עכשיו, אבל העניין הוא כזה, אני הגעתי למכללה, והשומרים התחילו לקרוא לי ולחבר מהמחאה שאיתו הגעתי, מוזרים, מזויים, חסרי חיים, משועממים, ממש בשמות. וכאילו, כמה שנאה הנחילו בינינו. זה אותם אנשים שדיברו על אחדות ושיגעו אותנו, תראו כמה זה הפכפך. במרץ הם אמרו שכולנו נשאיר מהמרפסות בשביל הרופאים, ונהיה עם ישראל אחד. ועכשיו, לפתע, מדינת מתנגדי החיסונים ומדינת המחוסנים. תראו כמה דיסוננס קוגניטיבי גם יש פה.
נכון.
אני לא מבינה, כן, אומרים לכם את האמת בפנים, דרך אגב, אם תסתכלו, ואני כן מסתכלת, אני כן לצערי נותנת רייטינג לתקשורת, אני מסתכלת מבחינת דקויות, אני רואה שיום אחד, יש להם ידיעות לא הגיוניות בעצם, 50% מהחולים קשה, הם לא מחוסנים, אז מה 50% השני?
כאילו... כן, אני חושבת שבאמת, אני חושבת שבשלב הזה, שהגענו אחרי כל התקופה הזאת, רוב הציבור, באמת הרוב הגדול, לא מפחד מהמגפה, רוב הציבור כבר, בלי גם להבין מה בדיוק כן, מבין מה לא. מה לא, וזה לא סוף העולם, וזאת לא מגפה נוראית, וזה לא, מבינים שזה משהו אחר. לכן אני חושבת שהמסר באמת, והדוגמה ומה שצריכים עכשיו לחזק ולהשקיע את האנרגיה, וזה מה שאת עושה נהדר, זה בעניין, של מה אנחנו כחברה, לא כי להוכיח שהחיסון טוב או לא טוב, ולהתווכח על איזה תופעת לבעל, אלא איך אנחנו מתקנים את זה, איך אנחנו מתקנים את המשבר הזה שעברנו, אנחנו ממש חברה שגם הייתה לא משהו בינם לבין עצמם, ועכשיו אנחנו עברנו כמו עוד איזה משבר, עוד יותר קשה, כי עד לא מזמן זה היה כזה, ערבים, יהודים, שמאל, ימין, כן. בשגרה, אלימות שגרתית. עכשיו זה גם האמא נגד הסבתא והילד הלא מחוסן. אנחנו צריכים לתקן, אנחנו צריכים לחזור על מה כן, והמה כן זה, זאת את. זה ואהבת לרעך כמוך, וזה אנשים שמדברים אמת, והאמת היא שאם אתם לא חולים, אתם בריאים. ויש לכם את מערכת הנשימה, כי אתם צריכים לנשום. נורא פשוט. ושהגוף שלכם הוא שלכם, והגוף שלהם הוא שלהם.
נכון.
ולהתקדם.
בביקוח קטן שהיה לי ככה ברשת, אמרתי משפט שפתאום עכשיו נראה לי שימושי לכל מקום. אישה אחת טענה בפניי שאם אני אתחסן, לכי תתחסני, אמרה לי, ופתאום כל התחושות של הכפייה והדיקטטורה וזה, יעלמו לך פתאום. ותרגיש שעל הדרך תגני על בריאותך גם, ככה היא אמרה לי. אז אני אמרתי לגברת, כן, הכפייה לא תיעלם, אם אנחנו נתעלם ממנה, היא תיעלם אם אנחנו נלחם בה. וזה מה שאני עושה, וזה מה שאני רוצה שאתם תעשו, שימו לב. אני הולכת למכללות, לאוניברסיטאות, לבתי ספר, ואני גם מנסה לעזור לחיילים בדרכים כאלה ואחרות. ואני הולכת לעסקים שאני יודעת שיש בהם כפייה, מתעדת את זה, חשוב לתעד. כל עבירה כזו או אחרת, אנשים עכשיו בטוחים שהם שומרים על החוק, אבל מבצעים עבירות. זאת אומרת, אני קוראת לכם לצאת עם בלי מגפון, יודעים מה? תכתבו שלט. מה שבא לכם, תחלקו פתקים.
לא לציית. כמו שאמרת, דבר נתחיל מ... לא לציית.
אז בדיוק, אם אתם רוצים, העניין של ההפגנה הקטנה זה אקסטרה. הדבר הכי חשוב, הכי קריטי בעולם, זה פשוט להגיד לא. אתם תראו שכשאתם אומרים לא, שום דבר לא נגמר, אף אסון לא קורה. גם אם אתם, יש כאלה שזה סיכון ענק עבורם, אוקיי? אבל תבינו, זה מה שהם רואים, הם רוצים לבדוק את כמה הפחד מחבא את המחשבה. אנחנו צריכים פשוט להגיד לא למסכות, לבדיקות המיותרות ולזריקות הניסיוניות על חשבוננו, ולעמוד על זה. ברגע שהם רואים שהעם עומד על שלו, וכל אחד, כל פרט, אתם רואים את עצמכם כרגע כפרט, וקטונתי, ואני גרגר קטן של חול, אבל אתם ממש לא גרגר קטן של חול, אתם חוף שלם של גרגרי חול, שביחד יעצרו את גל הדיקטטורה הזה, אוקיי? אני מביאה פה מטאפורות מטורפות, אבל אני אומרת שלכל אדם ואזרח יש קול משלו, ואם כולנו נשמיע אותו, אנחנו נרעיד את הסיסטמה, את המערכת. אין דרך אחרת, פשוט לא לציית, פשוט, הנה סטודנטים, אתם כאילו מממנים את המכללות האלה והאוניברסיטאות האלה, אתם יודעים שבלעדיכם הם כלום, כשאתם לא בכיתה, וכשהכסף שלכם לא זורם לכיס שלכם, שלהם, אין להם כלום, פשוט תציבו את התנאים, תחזירו את האחרות שלקחו לנו, הגיע הזמן להשיב את מה ששלנו, ואנחנו עושים את זה על ידי אי ציות, זה הכי פשוט בעולם.
ואני אפנה להורים, ואני אגיד לכם, אל תפחדו ותיתנו דוגמה אישית, כי כאלה ילדים אתם רוצים שיגדלו, ילדים שיודעים להתמודד ויודעים מה הזכויות שלהם ומה החובות שלהם כאנשים בתוך חברה מתוקנת, ואת גם שומרת על זכויותייך וגם ממלאה את חובתך להשמיע קול ולהגן, וכל אחד במקום שהוא יכול, את אמרת מאוד יפה, כל אחד, יש כאלה שזה דברים מסוימים מסוכנים להם, יש כאלה שדברים אחרים מסוכנים, אז כל אחד מהמקום שהוא כן יכול, תחפשו מה כן, אם זה לפחות להגיד במילה, להגיד זה לא בסדר, להגיד לילדים שלכם, להגיד לשכן, לא לקנות בעסקים שמפלים, זה יכול להיות משהו קטן, וזה יכול להיות גם לעמוד עם מגפון מול לבד, וללכת מכות קצת עם נשים קצת מטורללים.
כן, זה באמת כל דרך. אני חייבת להגיד לכם שבאמת, אם לגעת בבתי הספר, אני יכולה להגיד שלפעמים יש הרגשה, בבתי ספר ספציפית, כי אני יודעת שאתם פועלים הרבה בנושא הזה של החינוך, אני יודעת מה זה הגישה הזאת, שלפעמים יש אנשי הוראה שבאים לתלמיד בין ה-14, 15, 10, בתחושה שהוא לא מבין, שאפשר לעשות עליו סיבוב. כאילו להגיד לו בקול כזה רך ובעיניים ככה עם הגבות למעלה מה לעשות, והוא יקשיב, כי הוא ילד קטן. אבל זה הזמן להוכיח שאתם לא סתם ילד קטן, שאתם יודעים את הזכויות שלכם, והורים, הורים. הילדים שלכם זה הדבר הכי יקר לכם. הם אלה שימלאו פה את התפקידים גם, ויבנו משפחות חדשות, הם העתיד שלנו. תסתכלו עליהם. הם לא צריכים להיחנק בתוך מסכות כשבנט וביל גייטס נפגשים בחדר סגור בלי. כשמפלגת העבודה מתכנסת בלי מסכות, הם צוחקים לנו בפנים. תגידו לילדים שלכם, שאם קשה להם לנשום, ביי, תורידו את הסמרטוט. אתם תראו שברגע שכל ההורים, או לפחות מחצית מהכיתה, עושים את זה, זה הכל, אנחנו לא צריכים יותר מדי, פשוט תעדכנו את ההורים, את הילדים, או הפוך, את ההורים, אני יודעת שבמשפחות לפעמים יש אי הסכמות, תעשו את השיחות האלה, זה קריטי, ואנשים פשוט לא יודעים מה החוק לפעמים, בגלל זה נכנסים לביקור.
נכון, נכון, מריה, את יודעת איך אני מסבירה להורים? כמו שמלמדים ככה מהגן, גופי ברשותי, אז גופי ברשותי זה לא נוגעים, לא קופים עליהם מסכה, כל דבר שלא נעים, ותתחילו באמת להסביר לילדים, והילדים צריכים, כמו שאנחנו מלמדים אותם, לחצות את הכביש, ואנחנו מלמדים אותם לשים גבולות לאנשים שלא יפגעו, ואנחנו מלמדים אותם עוד המון דברים, ככה אנחנו גם צריכים ללמד אותם, שמסכה, זה כמו פריט לבוש, זאת החלטה שלהם, ואף אחד לא מחליט, ובבקשה, תסתכלו על הילדה הזאת, תקבלו ממנה השראה, ולא לפחד, תחזקו את הילדים, תסבירו להם שוב מה פה הנורמה, ותסבירו גם למורים.
נכון, וגם תדעי.
מריה, את מה זה? את נותנת לנו תקווה.
זה בדיוק מה שרציתי להגיד. שבקרת סיום השידור, אני...
אני ניסיתי לא להיות דודתית, כי כל הזמן בא לי לעשות לך, אבל אני נמסה, ואני גאה ברמות, ברמות.
אני באמת, מה זה מודה על כל זה, באמת, כאילו זה נותן כוח ממש, ואני חייבת להגיד סתם כמה טיפים כאילו לאנשים, קודם כל כולנו מאחוריכם, כולנו זה כל האנשים שסובלים, כשאת או אתה מורידים את המסכה שלכם, או מפגינים עם השלט, תרגישו את הגב העוצמתי של מיליוני אנשים שמחכים לכם. לפעמים יש את האנשים שעדיין אין להם תאומץ, שהם עדיין לא לגמרי מבינים את הסיטואציה. כשאת הולכת להפגין, כשאת לא מצייתת, כולם שם מאחורייך ניצלים לרגע. ואני אומרת ש... פשוט, קודם כל, יש כמה טיפים לתעד את העבירות. אתם רואים עבירה, תתעדו אותה, זה לא נקרא שיימינג, זה נקרא תיעוד עבירה. זה ממש, ממש ככה. אין בזה שום דבר רע, אל תקשיבו מסביב לכל הקולות שזה לא בסדר. תתעדו. דבר שני, תגיעו עם אנשים, זה כדאי, זה מומלץ, אבל אם לא, אז תגיעו גם לבד. דבר שלישי, תמיד תצלמו מסך לכל החוקים האלה והזכויות האלה, ותציגו אותם, ככה. אנשים לפעמים יהיו אטומים לזה, אבל תעמדו על שלכם, והכי חשוב לא להתייאש ולא לוותר לעולם. יש לי קעקוע של זה, שפשוט קיבל משמעות פתאום.
אז...
הללויה!
אז מריה, אנחנו באמת, אני חושב שאנחנו ממש ככה סיכמנו את רוב הדברים.
איזה ילדה מדהימה, זה אבל לא יכול. את מקסימה, את מקסימה.
ואני גם כן קיבלתי הרבה אופטימיות מהשידור איתך, ואני חושב שזה אחד המסרים החזקים. זהו, עוד איזה משהו ככה...
אנחנו פה, בשבילך, מה שאת צריכה, ואת עושה עבודה מדהימה, ותודה רבה לך, תודה.
תודה
ונתראה גם בהפגנות וגם בכלל להתראות אז.
וגם הצופים של React להתראות.
כן.
אנחנו נתראה.
להתראות.